היי גילי.
היי ניב.
נערה מלכין שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי למאזינות ולמאזינים שמאזינות ומאזינים, ואנחנו בפרק שלפני חג ולפני יציאה לחופשת חג.
כן, איזה תעוקה, אני חושב, לא?
אני מועקת, אני מודה. קשה לי, קשה לי עם חגים, קשה לי עם יציאה משגרה, שהיא לא לצורך חופש שלי, אלא של אחרים.
אני התכוונתי לזה שכאילו לא ניפגש פה שבוע הבא, ואיזה בסה.
אבל ניב, אתה חקוק הלוח ליבי לנצח, ואנחנו יכולים להיפגש גם מחוץ לשעות העבודה.
אבל על מה אנחנו לא אמרת?
אנחנו על תרבות יום א', כמובן, לא, כאילו מה, מישהו במקרה נכנס לחדר הזה, פתח את הדלת ומצא את עצמם עם שנינו?
לא, ולא גם סתם קליק הקלקה, אבל בכל זאת צריך לומר שמהו תרבות יום א'.
מהו? אנחנו פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שבימי ראשון מספר לכם על כל הדברים המעניינים לעשות באותו שבוע בתרבות.
ומה מעניין השבוע בתרבות?
אנחנו נדבר עם הבמה איתה ישר על הסרט הקאמבק שהוא עושה, ונמצא זמין בדיגיטל של כאן, של התאגיד.
הקאמבק שאינו הסדרה עם ליסה קודרו, זה על בנימין נתניהו.
על בנימין נתניהו וקמפיין הביבי בה, אתה זוכר את המסעיות?
איך אפשר לשכוח את המסעית בסגנון האפיפיור עם הזכוכית המשוריינת? שנע ממקום למקום.
כשהוא ורעייתי, נעו בא ממקום
הוא ורעייתך?
ורעייתי. נעו בא ממקום למקום, וכל המראות הנפלאים שאיתי אשר תיעד, והניח כדי שנוכל לראות גם אנחנו.
מה חוץ?
וחוץ מזה, נדבר על סדרות, נדבר על מוזיקה, נעשה את הכיף הרגיל שלנו, ומה אם לא הרגע שאתה דוחף אותי אליו, כבר שנים, ארוכות.
יורשים?
יורשים.
אז בואי, נירש.
יאללה.
Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATN. I got plenty on my plate.
He's on the floor, Tom.
Explain me what he's doing.
He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
גילי, איך היה בינג'ורשים שהטלתי עלייך לצפות בו?
תראה, אני כאילו מתהלכת בבית ואני אומרת, אני חייבת להדיח את הבן זוג הזה שלי מתפקידו, לקחת את השלט הזה. השלט הזה הוא שלי למעשה, זכותי עליו.
אז הבית הופך למיקרוקוסמוס של משפחת רוי.
תראה, אני אתמול הייתי אצל שוש ומנדי, והיו מיינד גיימס סביב הרמת השניצלים. אני גאה לומר לך שאני העברתי את כל הזכויות על הרמת השניצלים למקרר שלנו.
האם מישהו צייץ עליהם, מבלי שהיה מותר לו לצייץ עליהם, משום שהוא עדיין לא רכש את השניצלים האלה, ובכך הוא יצר תנודות בשוק?
השניצלים הם שלי, ובכל מהלכי השתלטות, ואו הקפאה, ואו אחרים, צריך יהיה להיוועץ בי ולכנס את הבור.
בסדר, אז בואי נדבר על הפרק הראשון בעונה הרביעית והאחרונה של יורשים, שאנחנו נצלול אליה צלילת עומק בכל שבוע. האם שמת לב שבין בברלי הילס 90-210 לבין יורשים, יש קו שמחבר ביניהם?
לא.
ולקו הזה קוראים ארתור מונדייל.
לא.
ארתור מונדייל היה מועמד המפלגה הדמוקרטית, שהתמודד מול רונלד רייגן במרוץ לנשיאות ב-1984. הוא הגיע ממינסוטה, כמו ברנדון וברנדה. ברנדון קורא לאוטו שלו מונדייל. גם תום, בעלה של שיב, מגיע ממינסוטה.
נכון.
ואיך קוראים לכלב שלהם? מונדייל.
וואו, הממת אותי עכשיו.
האם זו מחווה?
בוודאות.
האם אני האדם היחיד בעולם ששם לב לזה?
כנראה.
או שיש בצוות הכותבים של יורשים, מעריצים של 90-210 העונות הראשונות, כשברנדון לא יכול להרשות לעצמו מכונית יוקרתית, ונוסע במין פורד כזו ישנה.
תראה, הלסת שלי נשמתה ממש מהאזכור הזה כאן. זה, אני מסתובבת בעולמות של שייקספיר, וזה, אפילו ככה, כל
ה... ראית אותי אצל קובי מידן, איך דיברתי על שייקספיר ויורשים? לא, לא ראית, ביום שישי האחרון, תעשה פרצוף. הייתי, נתתי יורשים.
שולחים לינק, ניב, שולחים לינק. אנשים לא רואים טלוויזיה ביום שישי.
בסדר, אז בואי נדבר על זה, על הפרק. אהבת?
אהבתי את הפרק. הוא בעיניי מין הצהרת כוונות כזו, ואני חושבת שהסצנה שסוגרת את הפרק היא הרגע היחיד בשלוש שנות ופרק, שהיה בי רגש כלשהו...
כשקנדל מתמוטט בחתונת אמו ומודה תקרית המלצר בפני אחיו, לא הרגשת שם רגש? זאת אומרת, לא הרגשת שיש מולך אדם שמתפרק אפילו אם הוא מיליארדר?
הוא כזה תחת נרקסיסט שלא אכפת לי ממנו. באמת, יש לי רגשות מעורבים מאוד כלפי הסדרה הזו, ואני מניחה שלא היחידה.
כלפי תום ושיב, יש לך רגשות?
רגשות של תיעוב בעיקר, אבל באמת שהרגע הזה שבו אתה מבין את המוגבלות הרגשית שלה, זה שהוא תולעת, אוקיי, אבל אתה מבין את המוגבלות הרגשית שלה, שהיא אפילו לא מסוגלת לדבר על זה, והיא מתרצת את הרצון שלה בפרידה, בזה שאין לה רווח מזה, ואתה מבין שבסופו של דבר במשפחה הזאת הכל מסתכם לשורת רווח או הפסד, הוא רגע שלבך נצבט. ובגדול, הם שוברים לי את הלב במשפחה הזאת, כי אני לא סובלת אותם.
אבל עדיין את...
אבל אני מסתכלת עליהם כספסימן של איזה פתולוגיה משפחתית, שאני לא יכולה להתיק את עיניי ממנה. ואני שונאת אותם.
אבל זה לא נורא מצחיק אותך גם? אני כאילו מראיין אותך בתור צופת טריה של יורשים. זה לא ממש מצחיק?
תראה, אני רואה שמגדירים את זה בחלק מהמקומות כקומדיה.
אני צורח מצחוק.
לא מצחיק אותי. זה לא מצחיק אותי.
לא מצחיק אותך שתום שיקר לגרג והכריח אותו ללכת ללוגן ולהודות שהוא עונן מול המצלמות שם?
תראה, אני כאילו, הם לא מצחיקים אותי בשיט, ומתוך כל הדמויות האלה, השנוא עליי ביותר הוא תום. אני חייבת להגיד, אבל כן, בוא נדבר קצת על מה שקורה בפרק הזה.
זה גם בדיוק מה שקורה, שוב אני חוזר, לפרק האחרון בעונה 3. גם שם אנחנו רואים את הנכות הרגשית שלה, כשאח שלה מתפרק לידה, וכל מה שהיא מצליחה לעשות זה לשים את היד על הכתף, להגיד כמה מילות נחמה, ואז לחזור ולהיות באיזו משימה. כי רק ככה הם יכולים לתפקד, רק שיש משימה לנגד עיניהם, ולא להביע רגש.
You want to clear the air? You're a snake.
You have hurt me more than you can possibly imagine.
I have some concerns about your old man.
I will sue, and I will go public.
You point your finger at me, I point my finger at you.
We are going to grind you down, man. We are sand in the gears. I hate you. Do you understand that?
Loud and clear.
Good. Done.
אוקיי, אז בואו ניקח מהרגע הזה לפתיחה של העונה, ובה אנחנו מגלים ששלושת האחים, הם עובדים ביחד, אוקיי? יש להם פרויקט משותף.
מיזם חרטה.
מיזם חרטה, שהם כאילו אין להם מושג, אין להם מושג לכם, אבל הוא מאוד מלהיב אותם, כן. Very excited about it.
זה שילוב בין הניו יורקר.
דברים שאינם משתלבים בגדול.
נכון, כן.
כאילו, אם הייתם קוראים עיתונים, אולי הייתם יודעים.
מה אומר, זה שילוב בין האקונומיסט, סאבסטק והניו יורקר, נכון?
דברים שלא, they don't mesh. ואז אומר רומן לאחים שלו, אני היחיד כאן שרוצה לעשות משהו בשביל לעשות אותו, ולא בשביל לנקום. וזה באמת מין רגע כזה של אמת צרופה, שאתה מבין את ה... זה נכון, אוקיי?
הוא היחיד שהמיזם הזה מעניין אותו. הוא טוב במה שהוא עושה. הוא די טוב בזה. זאת אומרת, הוא שם, הוא על זה, הוא מול האנשים בזום המשונה שלהם. בטח זה משהו יותר יוקרתי מזום, נכון? שמשלמים עליו יותר, וזה באיכות יותר גבוהה. אבל מה שמתאים זה איך תוך שנייה...
הם מתהפכים, כי הם לא באמת, הם לא סומכים באמת אחד על השני, הם לא באמת מעניינים אחד את השני, אבל הם לא מסוגלים
אבל גם יותר מזה, הם עבדו עכשיו חצי שנה ביחד על מיזם, העסיקו אנשים, הוציאו כספים, היה להם חזון, ותוך רגע, כשיש להם הזדמנות לנקום באבא, אופ, הכל הולך הצידה, הכל נזרק לפח.
אז בואו נלך ונדבר טיפה על אבא שחוגג עוד יום הולדת, נכון? העונה הראשונה התחילה מיום הולדת שלו.
הם רק חוגגים ימי הולדת וחתונות, אני חושב שזה חלק...
Thanksgivingים פה ושם.
אני חושב שזה חלק מהאמירה. זאת אומרת, זה אנשים שהם מאירוע לאירוע לאירוע, הכל נעשה תוך כדי אירוע. כאילו, הם נהנים, לכאורה נהנים ומבלים, ובינתיים עסקאות חובקות עולם שמשפיעות על עתיד כדור הארץ מתרחשות. זאת אומרת, זה חלק מהאמירה, נדמה לי, שיש חתונה, ויש יום הולדת, ויש אניברסרי, כל הזמן יש משהו.
והם גם תמיד כזה עפים על המשפחה הכי נדיבה, הכי טובה, המשפחה הכי קרובה, הם פשוט מתים להרוג אחד את השני עם המצ'טות, אבל נגיד המקרה הזה של לוגן שחוגג יום הולדת, והוא בודד לגמרי.
כן.
נכון? הוא כאילו המלך ליר, ואין לו אף אחד שנשאר לידו, והכל חסר טעם, והכל דוחה, והוא בודד כמו פרק, כלב.
והוא לוקח לארוחת ערב את השומר ראש שלו.
וקורא לו החבר הכי טוב שלי.
כן.
ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא שונא את הילדים שלו, הוא קורא להם מפלצות, הוא לא סובל אותם, אבל הוא לא מסוגל, הוא לא מצא טעם לחייו בלי היכולת להתאמר בהם.
אז נדמה לי שפה נעוץ גם הגרעין הרגשי של יורשים. זאת אומרת, כי יש פה דבר והיפוכו. מצד אחד, אנשים בלתי נסבלים. זאת אומרת, למה שתהיה לי איזושהי אמפתיה עליהם? מצד שני, הסיטואציה היא נורא, היא תמיד מאוד דרגית, כמעט תמיד, ברמה המשפחתית, ברמה הרגשית. יש סיטואציות קשות. ואז יש קונפליקט. האם העובדה שהסיטואציה בערך מוחלט היא עצובה, גורמת לי להיות עצוב על האנשים האלה, שהיא גורמת לי לצחוק וללגלג עליהם, ולרצות שיהיה להם רע?
אני חייבת להגיד שאני מסתכלת עליהם קצת כמו קופים בכלוב.
גם הם מסתכלים עלייך ככה, אגב. רק שתדעי.
לא, אני רק כקופים, כי כאילו אני באמת, אנשים כמונו מעניינים אותם באמת כקליפת השום. אבל יש יתרון בלראות את כל מה שראיתי בבינג' מהיר כזה, כי אחד, אני זוכרת את הסצנה שבה לוגן מספר על ההתעללות שהוא עבר ועשתה אותו כל כך כזה אדם מחריד.
כן.
ואז לראות את זה מופיע בדור השני, ולנסות להבין אותם כבאמת איזושהי פתולוגיה משפחתית מורכבת, שיש בה כל כך הרבה דמויות נרקסיסטיות פגומות ופגועות, מכוערות ונצלניות, ולשתום אותם ולהיות מרותקת אליהם, זה מצד אחד. ומצד שני, הדבר השני שמעניין אותי לראות שם זה כאילו, אוקיי, אמרתם עונה אחרונה, מה יהיה בסוף? אז מי יירש? את מי? מי יהרוג את מי?
אני נורא מרוצה שזו עונה אחרונה. זאת אומרת, זה אומר שיש פה סיפור הרמטי של ארבע עונות, ג'סי ארמסטרונג, התסריטאי, שמגיע מוויפ, ומגיע מה... נקרא לזה בית מדרשו של ארמנדו ינוצ'י, ואין דה לופ, ודפיקוביט, וכל הסאטירה הפוליטית הזו, החליט עכשיו ליישם את המוח הסאטירי שלו על האנשים שבאמת קובעים, לא הפוליטיקאים, אלא האנשים שמעליהם, האנשים שמכתירים אותם, וזה יפה לראות שהסיפור הסתיים העונה. ולא נגיד כמו באנטומיה של גריי, שמתחילה את עונתה ה-20 או 21, זה משהו שאמרתי לקובי גם ביום שישי, אז שתדעי.
יש לך שותף חדש, אני מבינה.
דיברנו על זה, על הפערים בין סדרות שנעות מכוח האינרציה, כמו האנטומיה של גריי, לבין יצירה, אני יודע, קוהרנטית כמו יורשים. בכל מקרה, אז זה טוב שזה יסתיים העונה. את שואלת אותי מי יירש בסוף? תראי, יש כמה אופציות. יכול להיות שלא יקרה כלום. וזאת תהיה אמירה מאוד מאוד חזקה, שזה יישאר של לוגן.
הדינמיקה של, כן. כן, של המרדף.
ויכול להיות שנגיד, וזאת תהיה אמירה, אני חושב אולי הכי סרקסטית, זה שגרג יהיה היורש. זאת אומרת, החוש שם הזה, שמעונה לעונה מסתגל למשפחה שבה הוא מתגורר. לאט לאט הוא יודע להתאים את הבגדים לאירוע. נכון? זאת אומרת, כשהוא מגיע, אין לו מושג איפה הוא, ואין לו מושג איך מדברים.
לכאורה, הוא, מהנסיעה הראשונה שלו באוטו עם לוגן, אתה מבין שיש שם פוטנציאל לאיזה משהו, כמו המסמכים שהוא שמר, כן. כמו ה... הוא לא לגמרי חושם.
התביעה שהוא מנהל נגד גרינפיס, זה כל כך מצחיק אותי. איך זה לא מצחיק אותך? איך לא מצחיקה אותך הדינמיקה בין תום לגרג? איך לא מצחיק אותך כשרומן מדבר עם קרי, הנוכחית של לוגן?
כן.
ופשוט אומר לה, טוב, סיימנו לדבר, את יכולה להחזיר את הזין של אבא שלי לפה שלך.
נורא בעיניי.
זה נורא, אבל בעולם של הסדרה, זאת אומרת, ככה האנשים האלה מדברים.
אתה יודע, מאוד מעניין אותי.
נו.
שמעתי את הפודקאסט של הסדרה, התחלתי לשמוע את הפרק הראשון של הפודקאסט הרשמי, ומנחה אותו עיתונאית של ניו יורק טיימס או ניו יורקר, אני לא זוכרת, אבל היא מכסה את כל הנושאים שבעצם בין מדיה ל...
כזה, מצחיק.
כזה, והיא בכמה הזדמנויות בפרק אמרה, כן, אני הייתי בסיטואציה שבה מישהו אמר דבר כזה וכזה. ומעניין אותי עד כמה זה באמת נאמן למציאות. אנחנו יודעים שנגיד גרי שטיינגרט, כשהוא כתב את אחד מספריו שמתעסק בעשירון העליון בניו יורק.
גרי שטיינגרט שהוא מהחבורה של יורשים, זאת אומרת, הוא יועץ כזה, נכון?
כן, אז הוא, אחרי שהוא התחבר שם עם כל מיני אנשים ומצא את עצמו על מסוקים, נוסע ל, לא יודעת מה, גואטמלה, לנופש קטן, אז הוא נהיה אחד מהיועצים של הסדרה, של קווי העלילה שם וזה, ואנחנו יודעים שהוא ייעץ להם על דברים שהוא ראה, אתה יודע, מכלי ראשון.
כן.
מעניין אותי מאוד לדעת איך הדברים
לא,
האלה קורים.
לא, היחטה שהייתי עליה יותר רחבה קצת, אם אתם תביאו...
היה
תביאו
לי חדר משלי, כן. חברים.
כן. איפה שהבחור עם השחור? עומד שעת הבחור.
את ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו,
בואו תגיעו לרחבה. ילדים, אחור.
הבמה איתי ישר שנמצא איתנו כאן, מוכר למי שגולשים ביוטיוב ובאפליקציות של כאן, התאגיד, מדוקותיים, שזה הפרויקט התיעודי הקצר שלו. ובשבוע שעבר עלה הקאמבק, סרט תיעודי ארוך יותר מהפורמט שבו אתה בדרך כלל עובד.
כמעט שעה שלמה.
כמעט שעה, והוא מלווה את הביביבה, המסע של בנימין נתניהו במהלך קמפיין הבחירות האחרון, במסעית משוריינת שיש לה קיר זכוכית, בכל מיני מעוזי ליכוד מסורתיים. ואתה מביא את הניסיון שלך גם ללכוד את הרגעים האלה שהוא נמצא שם, ולומר איזה משהו על הקמפיין הזה ועל הדרך של הבן אדם הזה להיאבק על קולות הקהל שלו. אז איתה ישר שלום.
שלום.
תיקח אותנו רגע לספטמבר האחרון, כשאתה מגלה שהדבר הזה קורה, ומחליט ללכת לרדוף אחרי המסעית הזו.
במקביל לדוקותיים, שאותה אני עושה כבר 7 שנים, אני משתדל תמיד שיהיה לי עוד איזה פרויקט בכאן דיגיטל, ובדיוק היינו בעיצומה של הכנת סדרה לסצנת הטכנו בישראל. בכלל עולמות אחרים לגמרי. בעצם אז התפרקה הממשלה, לא זוכר בדיוק מה קרה. לפיד היה ראש ממשלה רק איזה 5 חודשים, משהו כזה, לא? ואמרתי, וואו, הולך לקרות פה משהו מטורף. באתי לבוסים שלי ואמרתי להם, אני רוצה לעשות סדרה דיגיטל, כאילו כמו שאני יודע לעשות. פשוט ללוות את ה... לראות, איכשהו לנסות לחדור, עוד לא ידעתי שיש את הביבי בזה. וכולם הסתכלו עליי ככה ואמרו לי, מה פתאום? ומה, אין סיכוי? וזה היה נראה כזה מאוד מופרך בכלל.
ומתי אתה נדבק לרעיון הזה של הביבי בא?
כן, ואז הגיע פתאום הביבי בא, ואמרתי, בופה, זה, יש פה הזדמנות, יש פה עבודת שטח שבזה אני טוב, וזה ממש סדק שדרכו אני אוכל להיכנס, ואחריו לרוץ, לא משנה מה. אני האמנתי שטופז וכל החבר'ה שמה, כשהם יראו אותי מספיק נחוש, אז הם יגידו, נשחרר לו משהו. ואיכשהו אני כן יצליח להיכנס.
קח אותנו לחלקים הטכניים של הדבר, כי הם לא נותנים לך גישה.
הם לא נותנים לי
הם
גישה.
הם אפילו לא מספרים לך על הלוז ומה מתוכנן לקרות. אתה...
אפילו הייתי אומר שחצי סרט הוא על זה. זאת אומרת, חצי כן. סרט זה מה קורה במפגשים של נתניהו עם הקהל שלו, וחצי סרט זה על הניסיונות לעשות סרט.
באמת הסרט נע בשני צירים. הניסיון לעשות סרט על מסע הבחירות כמה שיכולתי להתקרב, והצד השני בעצם הוא מה שקרה לי בתוך הדבר הזה באיזשהו אופן. שאחד הדברים המרכזיים הייתה התמודדות עם ההפקה באמת על גבול הבלתי אפשרית, שדרשה ממני לנצל את כל הכישורים והניסיון העיתונאי שלי כדי איכשהו לנסות ולהגיע לדבר הבסיסי הזה של לדעת איפה זה קורה ומתי.
אני חושב שזה היה מהלך מאוד חכם מצד האוריכים והלוקים שלא נתנו לך גישה.
ברור.
משום שברגע שאתה רודף, ואתה כל כולך מחויה להשיג את השוט ולהשיג את הפריים ולהיות קרוב ולתעד את האירוע.
אתה חלק מהאירוע.
בדיוק, אתה חלק מהאירוע ויותר מזה, אני חושב שזה מחבא איזשהו חלק ביקורתי במוח. משום שאתה כך מכוון לדבר הזה וכמו שגילי אמרה, אתה חלק ממנו שקשה לך לבקר אותו. ואני שומע את הנאומים של נתניהו, אין שם מילה אחת שהיא לא או הסתה או שקר. תהיתי לגבי הבחירה שלך לא להגיב על זה. זאת אומרת, ולא להגיד... או להיפגש ולהיות סחבק עם ינון מגל.
קודם כל, אני חייב לספר שאני חייב, את כל העניין הזה של היצירה שלי בווידאו, אני חייב לינון מגל. באמת, אחרי שמעריב, סיפרתי פה קודם, בשיחה המקדימה שעבדתי 18 שנים במעריב, עברתי את כל התלאות האפשריות שם, את כל הסגירות והפשיטות רגל, ובסוף מצאתי את עצמי גם מחוץ למערכת, לשמחתי. זו באמת הייתה הזדמנות לעשות דברים חדשים. ובדיוק קרתה כל המהפכה הדיגיטלית הזאת וכל היצירה החדשה הזאת בסושל מדיה, בעיקר וייס ניוז. והבנתי שזה הכיוון שאני צריך ללכת בו. ובאתי עם כל הניסיון שלי, עשיתי מין רשימה כזאת של נושאים, סטייל דוקותיים של היום. עברתי בין כל מערכות התקשורת בישראל, כולם הסתכלו עליי כזה, מה אתה רוצה בדיוק? וזה חוץ מינון מגל שאמר לי, יאללה, קח, תעשה. עשיתי סרטון ראשון על טובי 60.
המשקה.
כן, לא סרטון מוצלח במיוחד, אבל...
גם המשקה לא מוצלח במיוחד.
למעשה, כן, יש
לך טובה. אבל אני חייב לספר לך, זה היה הסרטון הראשון שלי בשנת 2015, והבן שלי בן 20, הוא והחבר'ה שלו שותים טובי 60, עדיין, עד היום. אז כאן באמת נעשתה איזושהי בחירה, שאני חושב שהיא מלווה את כל היצירה שלי בדיגיטל של כאן, והיא לעשות דברים אחרת ב-180 מעלות מכל מה שעשיתי לפני בעיתונות של פעם. כפי שאני חוויתי אותה בפרינט, בעיתון מעריב, זה בעצם הייתה הקריירה היחידה שלי כמעט. ואני ממש מנסה לעשות דברים אחרת. וחלק מהעניין הוא גם לבוא כאילו באיזושהי צורה נקייה, אני לא רוצה להגיד זבוב על הקיר, כי זה באמת, זה לא ככה אף פעם, כי תמיד הנוכחות שלי משפיעה, על אף שבאמת אנחנו לא באים צוות, זה לא שעכשיו הגיע איזה צוות. לא יודע, פגשתי שם באחד הביבי בית, נדב ויעל, הוא מעורר הרבה יותר עניין ממני. אני לא כזה מעורר עניין. אני די כאילו נוכח, אבל... וגם אנחנו מצלמים ב-DSLR, לא עכשיו מגיע צוות עם סאונד ותאורה, והנוכחות שלנו הייתה מאוד מצומצמת, וזה באמת מתוך ניסיון להשפיע כמה שפחות על הסיטואציה.
ועדיין הסיטואציה היא כזו שלפעמים אתה מתקבל שם בסתנה ממש. אני לא מדברת על הרגע שבו מעכבים אתכם שבק. אני מדברת על התגובות של הסביבה. אני באה להגיד מאשימים אותך שאתה שמאלני, אבל זה כאילו מצחיק להגיד, אבל הסביבה היא מאוד עוינת לפרצופים שלא נראים קשורים.
זה באמת חלק מהציר המקביל הזה של האסקלציה הזאת. היא גם... לא רק בדברים של ביבי, אלא גם ביחס אליי באיזשהו אופן. בחלק הראשון עוד לא הבנתי מה קורה, בחלק השני כבר קראו לי שם מתנקש שמאלני, בחלק השלישי השבק פתאום נתפל אליי, ובחלק הרביעי קופצים עלינו בקריאות נאצים, כאילו שזה בכלל, לא חוויתי כזה דבר אף פעם, והסתובבתי הרבה בשטח, ובחלק החמישי ראיתי איך דופקים מכות לשלום ירושלמי. זה ממש לראות את האסקלציה הזאת, היא קורית מול העיניים, שכבר יש חלקים, זה כבר כאילו מטורף לגמרי מה שקורה, כאילו זה כבר זה כל כך אסקלייטד.
ויש יחס ישר, אני חושב, בין, כן. בין מה שיוצא לו מהפה לבין ההתנהגות בשטח, ולכן היה לי מאוד קשה לפרקים לצפות בזה. גם אני חושב שיש משמעות למסך זכוכית הזה, לחיץ, שמפריד בין הזוג נתניהו לבין הקהל. לכאורה, מדובר במשהו אינטימי, משום שהם רואים אותם כמו שהם בשלושה מימדים. אבל למעשה, אין דבר יותר מפריד מהדבר הזה. זאת אומרת, זה קיר הפרדה בין אדם לקהל שלו, ואני תוהם מולך, בתור אדם שליווה גם את הקהל הזה וגם אותו. איך אנשים שרואים בעצמם אזרחים סוג ב', רואים את האזרח הכי סוג א' שהיה פה אי פעם, מיליונר מקיסריה, פריבילג בן פריבילג, שבנו לא עבד אפילו יום, ורואים בו את המייצג שלהם. אני כואב את כאבם, באמת, כשמדברים על אזרחים סוג ב' וישראל השנייה, אני מבין על מה מדברים, זה לא נראה לי מופרך, רק איך האיש הזה הוא המייצג שלהם.
כי מי שלכאורה עומד מולם, החלק האחר באוכלוסייה הישראלית, מתאהב את אותו בן אדם. אז הם יאהבו אותו.
אין תחושה של ניתוק קיצוני, זאת אומרת, זה הסבר פסיכולוגיסטי נורא פשטני.
אני לא חושבת, אתה זוכר, אני בזמנו ראיינתי את עמיחי חסון, שהוא משורר ירושלמי מרקע דתי כבד, והוא קבל על הזיהוי שחבריו עושים, נגיד, בין אקולוגיה, אוקיי? הם בזים לאקולוגיה ולמטרות אקולוגיות, בגלל שזה מזוהה עם שמאל. זה כאילו חבילה ערכית.
כל סט הערכים של מישהו שהוא כאילו שמאלני, אז בזים לכל מה שהוא מייצג. אני מבין את זה, אבל עדיין, הוא השגריר שלך, הוא הנציג שלך.
אבל אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שאתה עושה שם איתי זה, גם מבלי שאתה מנסח את זה, זה מתנסח מעצמו. זאת אומרת, אתה רואה את הקהל שמתאסף ואת המניפולציות שמופעלות על הקהל הזה. אתה רואה את הבכי של הילדות ואת העיניים הנוצצות של הזקנות. אתה רואה את האופן שבו האנשים זורמים לאותו מקום ואת השיח שמעצב את התודעה שלהם באותה סיטואציה. יש בזה משהו צפון קוריאני, מלחיץ מאוד, ואני אמרתי לך, כשהתכתבנו על הסרט הזה, אמרתי לך, הוא נשאר איתי, זאת אומרת, איזו תחושה מאוד מאוד מכבידה שיש כשצופים בו, נשארת איתך אחרי שאתה רואה אותו, וזה לא צפייה מהנה.
לא?
היא נורא נורא מכבידה.
זה בכלל נורא מעניין, העניין הזה של הבחירה של המיקומים, של איפה נערך הביבי בה. כל פעם. זה גם חלק מתחבר למה שאתה דיברת אליו, על האפקט הזה של הזכוכית המשוריינת, ובכלל, האולפן הנייד הזה שנקרא הביבי בה, זה אם היה באמת עם אורות לד חזקים.
המסך הזה שנותן להם הרגשה שהם בטלוויזיה.
וביבי ושרה מאופרים בכבדות. והמאבטחי שבק בכל מקום, והסירנות, והניידות.
לי זה הזכיר בכלל טלוונג'ליסט כאלה.
והכל בתוך כאילו פינות רחוב חשוכות לפעמים, לפעמים בכיכרות, אבל במקומות נורא כאילו ספציפיים, ושנבחרו בכפידה, שזה מדהים. והוא פשוט הגיע לתוך השכונות, לתוך המקומות האלה, שמי מגיע אליהם בכלל. זה דבר אחד. והדבר השני, מה זה השכונות האלה? שזה בכלל דבר מרתק. אני משתדל כמה שיותר לצלם בשכונות. פעם השכונות היו נורא הומוגניות, נגיד, באיזשהו אופן, נגיד, מזרחיים, מאיזה מעמד מסוים היו חיים בשכונות, בהרבה עשורים בתולדות המדינה, והיום זה נורא השתנה, כי רוב הצעירים עזבו את השכונות, נשארו אנשים מאוד מבוגרים, במקומם נכנסו עולים חדשים מברית המועצות לשעבר ועולים מאתיופיה, וכמויות של מאגרי עבודה בקטע כאילו שאי אפשר לתאר, אתה בכלל לא רואה ישראלים. ואז הוא בא לביבי בא, מגיע הביבי בא, אז יוצאים כמה עשרות, שזה בעצם כמות הישראלים שחיים שם, כי הרוב זה בכלל לא ישראלים, או שזה לא מעניין אותם, זה בכלל לא... והעשרות האלה מצטלמים, ואז רואים אותם עשרות אלפים, וזה באמת נראה כמו איזה אירוע כאילו גרנדיוזי.
ואולי זה סוד הקסם, להגיע למקום שבו כף רגלו של פוליטיקאי מעולם לא דרכה, להראות, הנה, אני מגיע לג'סי כהן בחולון, שפה, עכשיו, אני לא יודע אם היו פוליטיקאים מהמרכז ומהשמאל שהגיעו לשם, אבל לטענת ביבי לא הגיעו, והוא היחיד שמגיע והוא היחיד שמעז, זה נותן תחושה שהקהל הוא יותר מעריצי, הוא יותר גרופי, כאילו זה כמעט כמו... הרגשתי בכמעט מפורסמים של להקת רוק מגיעה לאיזו עיירה כאילו נידחת, וכולם רצים על הסולן.
לגמרי, ביבי הוא רוקסטאר מצד אחד וכוכב רשת מצד שני, וגם שמגיעים כוכבי רשת למקומות, אז תראה שיש גם את הצהלה הזאת.
שלום לכם קריית יובל! יש פה מישהו שיכול להשיג לי בטלפון? מישהו שלא הצביע, אני מבקש לעלות כאן. יש לך מישהו? שלום דודו. דודו, אני רוצה שתבוא להצביע ליכוד. אתה תבוא להצביע ליכוד או שנעבור?
אני חייבת להגיד כמה דברים שאני למדתי מהסרט שלך. למדתי אחד שבנימין נתניהו הוא מנהיג שיש לו כוח בלתי נדלה. ורצון בלתי נדלה ומוכנות בלתי נדלת לשים את עצמו בסיטואציה הזאת ולרוץ עד הניצחון. זה משהו שאי אפשר להבין אותו בכלל, כי הוא כמעט לא אנושי באיכויותיו. זה, אני חושבת, לזכותו אני אומרת.
ולחובתו, אני אמשיך אותך, שמה שיוצא לו מהפה באותו זמן לא חייב להיות, זאת אומרת, עם כל הכוח הזה והאנרגיה והמרץ, אז מה שיוצא מהפה אין בו מילה אחת שהיא לא. או הסתה, או שקר, או שניהם יחד.
ואז אתה מבין גם בתוך המכלול הזה, איך הדברים עובדים, איך עובדת המכונה, וזה רגע שהוא רגע מפחיד קצת. אז זה מה שאני למדתי, תהנהן או תמצמץ פעמיים אם אתה חולק את התובנות האלה איתי, ואני רוצה לשאול, מה אתה למדת? כאילו במהלך העבודה על הסרט, מה אתה אומר לעצמך?
הנקודה המרכזית בעיניי באמת היא החיבור הזה בין העולם הווירטואלי, אני אקרא לו, לעולם האמיתי. זה לב העניין באיזשהו אופן. ההשפעה של המהפכה הדיגיטלית על המציאות.
ניצחונו של יאיר נתניהו. זה כל הכברת שיאיר נתניהו הקיף את אביו בה. כן. זאת אומרת, טופז לוק ואורך, וזה כולם הגיעו ממנו. ואם שם זה קורה, אם אני מבין אותך נכון, זאת אומרת שבעצם ה-70 איש שמגיעים לאירוע, זה בסך הכל קולב ל-70 אלף שרואים בבית.
אני גם אמרתי את זה בסרט, שהמשפט שאני אוהב. שהמציאות האמיתית הפכה להיות אפורה למציאות הווירטואלית. עכשיו, טופז לוק ואוריך, וכמובן בראשות יאיר נתניהו, ככל שאני מבין, הם באמת טובים בעולם הזה, בעולם הווירטואלי, והם יודעים להביא הרבה צפיות. איך הם יודעים להביא הרבה צפיות? הם משתמשים הם יוצרים את המסרים ואת ההתנהגויות הקיצוניים, וגם ביבי כאילו מהדהד אותם דרכם, או ביבי בעצם... הוא הכלי שלהם להדד את זה בעיקר.
כן, זה יותר ככה.
ביבי מדבר טוב את השפה הדיגיטלית הזאת שמביאה הרבה לייקים. הוא יודע לעשות את זה בצורה מושלמת. וזהו, וזה מה שאנחנו רואים. בן אדם שמדבר את השפה הזאת.
למרות שיש שם רגעים שאתה מסתכל על הטריקים והשטיקים שהם עושים, ואתה קצת מגחך, כאילו כל הבניית פירמידות מכוסות חד פעמיות. אתה אומר, בוא'נה, זה ילדותי.
הכל בעיני המתבונן. עכשיו, האלגוריתם יודע לתת בצורה כל כך מדויקת את התוכן שכל אחד מאיתנו רוצה לצרוך, שיש אנשים שרואים את זה כדבר מדהים, או רוב האנשים בעצם רואים את זה כדבר מדהים בסופו של דבר.
אני רוצה רגע טיפה לסייג את מה שאמרתי קודם. אמרתי שקר או הסתה, אז יש לו גם הרבה פעמים, זאת אומרת, כשזה לא זה או זה, הוא מתבלבל המון. זאת אומרת, אני ראיתי בן אדם שהרבה פעמים כושל בלשונו. נגיד, כשהוא בא להציג את אמיר אוחנה ואלי כהן, הוא קורא להם אלי אוחנה. יש לו פליטות כאלה, והוא לא תמיד שולט בדיוק ממה שהוא רוצה להגיד, ובורח לו, הוא כבר לא שולט בשפה ובנאום כמו פעם. זו תחושה שקיבלתי. אני לבד פה?
ראשית, כל הדברים האלה נמצאים בתוך הסרט, מן הסתם, ועדיין מדובר באדם בן 73. אתה אומר, ב-19:30 בלילה, אני נום בפעם הרביעית, אחרי שהיית כבר בקניון חולון.
הנסיבות ברורות, רק שאתה...
ובג'סי כהן, אז בסדר, אז טועים. חלק מהחן שלו כלפי האנשים האלה, זה שהוא טועה. אבל אני לא יודע אם הצלחתי להעביר את הנקודה שלי לגבי האלגוריתם מספיק טוב.
הצלחת בהחלט. תיבת התעודה מוצאת את הקהל שלה בפנים.
לא, אבל העניין הזה, תבינו עד כמה אתם מסכימים איתי שאנחנו נשלטים כמעט באופן טוטלי על ידי האלגוריתם? אולי הארץ זה באמת עוד איזה מעוז קטן של מציאות חופשי.
תראה, כשאני נכנסת לפייסבוק, אני לשמחתי לא בטוויטר ולא באינסטגרם, כי עוד רשת חברתית אחת ולא יהיה לי חיים בכלל. אבל כשאני נכנסת לפייסבוק, אז ברור לי שאם לא היה לי משפחה, את הפלג הדתי של המשפחה, ואנשים שמדברים שם, לא הייתי נחשפת לשום דבר שהוא מעבר באמת לטבעת המסרים המהדהדים את מה שבא לי לשמוע. לא יודעת, זה מאוד מאוד בעייתי, והשאלה אם בעתיד אנחנו נראה איזושהי רגולציה לרשתות חברתיות, או שנדונו...
מה זה בעתיד? אם זה לא יקרה כאילו בזמן הקרוב, אני לא חושב שלא רק אולי מדינת ישראל זו באמת דוגמה יוצאת דופן, כי הנרטיב פה שכאילו ייחד את כולם ביחד, קור ההיתוך הזה היה כל כך חזק, אבל היום אולי בעקבות המהפכה הדיגיטלית, הרבה חלקים באוכלוסייה רואים בו משהו שקרי. אז יכול להיות שישראל זה יהיה המקום הראשון שיתמוטט, אם לא תהיה איזושהי רגולציה כמדינה, אבל יכול להיות שכל המדינות בסופו של דבר יתפרקו. כי אם כל אחד יקבל בדיוק את הנרטיב שהוא מאמין בו, אז לא יהיה שום דבר מאחד. אם לא תהיה רגולציה, כנראה שהחברה, כמו שהיא בנויה כרגע, האנושית בכלל תחדל מלהתקיים.
מה יהיה עם הסדרה עם הטכנו בסוף?
הם אמרו שהם רוצים, שנמשיך.
איתי ישר, תודה שבאת.
אני רוצה להגיד תודה לאנשים המדהימים בכאן דיגיטל שעזרו לדבר הזה לקרות.
וצפו בקאמבק ביוטיוב או באפליקציה של כאן. I was born in Blackpool and I came to London to be someone.
Anyone in particular? גילי, קראתי הבוקר בעיתון.
כן.
ככה, פתחתי אותו, את הנייר, את נייר הברודשיט, קיפלתי, וראיתי המלצת טלוויזיה שלך על סדרה שלא ראיתי.
נכון. האמת שלא ציפיתי לחבב אותה כמו שחיבבתי את, קוראים לה מצחיקה כזו. היא משודרת, מובאת במלואה, גם ב-VOD של יס וגם של הוט, והיא, אם אני צריכה לסכם במשפט, משהו כמו מיסיס מייזל,
כן.
פוגשת Last Night at Soho. זאת אומרת, סרט הבלהות על נערות בילויים בשנות ה-60 בסוהו בלונדון, והקריירה של גברת מייזל המופלאה במועדוני הסטנדאפ של
ניו יורק, מנהטן. כן. כן.
הסדרה הזו מבוססת על ספר שנקרא מצחיקונת של ניק הורנבי, זה מין אמנות גבוהה.
ומצחיקונת זאת מברברה סטרייסנד.
נכון. והוא מספר על בחורה שממציאה את עצמה מחדש, שהיא הייתה כזה ביוטי קווין, מלכת יופי מקומית, שמחליטה שהיא לא רוצה את החיים האלה בחור שהיא גרה בו בצפון הממלכה המאוחדת, ולוקחת את עצמה ללונדון בשביל להיות שם משהו. אבל מה, מה? וזו תחילת שנות ה-60, לונדון היא כזה היא רק נבנית ורק...
עוד לפני ימי הסווינגינג.
נכון, עוד לפני סווינגינג לונדון, אבל כאילו משהו שם ברוח כבר משתנה, מתהווה תעשיית הטלוויזיה, והיא שהיא פשוט יפה מדי בשביל להיות שחקנית רצינית, ולא משכילה מספיק בשביל להיות כל דבר אחר. גם חובה את כל הנחס שיכול לקרות לאישה יפה, צעירה ושאפתנית, בסיטואציה שבה יש מנוצלות ומנצלים. וגם מצליחה בזכות נכונות להתאבד על הדברים, לעשות משהו מעצמה. הסוכן שלה הוא רופרט אברט, משחק אותו רופרט אברט, הוא משחק אדם אקסצנטרי, מוזר.
דווקא כזה תפקיד הוא עושה הפעם.
דווקא כזה, שזהותו המינית מעורפלת, כמובן.
רווק מושבע בעל אורח חיים ססגוני.
אז הוא דווקא נשוי לאיזה בצי, אבל זה כזה מין...
כן, בטח.
אתה יודע, הזוגיות של שי קרם ודנה אינטרנשיונל. כן. ובאמת שהסדרה הזו, כמו הספר שהוא מאוד מבוסס מחקר היסטוריה עד כדי חריקות, זאת אומרת, לפעמים אתה אומר את זה חלטר, אם אפשר טיפה את ה...
אני אוהב כאלה.
את הקטע של ההיסטוריון טלוויזיה של הסיטקום הבריטי בתחילת שנות ה-60, אם אפשר טיפה, כן. יאללה, למהר אותו, אז יש פתרונות אסתטיים מאוד מאוד יפים בסדרה לזה. זאת אומרת, צילום כמו דוקומנטרי, שחזור היסטורי מאוד מאוד נאמן למציאות.
זה נשמע לי שזה מאוד בסמטה שלי, הסדרה הזאת.
זה מאוד בסמטה שלך, משהו שכזה טס תחת הרדאר, וסדרה, לפחות מהפרקים שראיתי, מאוד מאוד חמודה, היה בא לי להמשיך לראות, ואני בעניין שלה.
אוי, את יודעת מה עלה בסופש? זה לא קשור, זה לא אייטם, אבל בכל זאת חשוב לי לומר, מה עלה בשבוע שעבר בדיסני פלוס?
אני יודעת מה עלה בדיסני פלוס, no. ניב. אני יודעת, בפי.
בפי, אנחנו
נחזור מחופשת הפסח שלנו, אנחנו יוצאים לפגרת פסח, אני לא יודעת אם אמרתי את זה, אמרתי את זה.
אמרת,
לא.
אמרת.
אז אני אומרת שוב, אנחנו יוצאים לפגרת פסח, ואנחנו נשוב ממנה בכוחות מחודשים, אני
מיתד. נשוב עם יתד.
תודה.
את יודעת אבל מה שמתי לב? כי ראיתי, לא יכולתי להתאפק וראיתי כבר שלושה פרקים, את שלושת הפרקים הראשונים שלי.
די, אני עוד מוחה את הזיעה מהבינג' על יורשים. כן. אני לא יכולה ל...
כן, אבל את לא חולקת את חייך עם שירה מייקין.
זה נכון.
שהיא באמת בפיסטית רצינית, הולכת לכל המסיבות מחזמר וכל הזה, באמת.
וואלה.
כן. אז...
היא ויונית בסטיז?
לא. אז ראינו את השלושה פרקים הראשונים, ודבר אחד שמתי לב. שבסוף שבוע ראיתי גם את נהג מונית של מרטין סקורסזה שוב. אני יכול לומר שג'ודי פוסטר בנהג מונית מתלבשת צנוע יותר מבאפי כשהיא הולכת לבית ספר. בבאפי כותלת הערפדים.
ידוע שהעונה הראשונה של באפי לא טובה. ושאחר כך זה נהיה כל מה שזה
אני
נהיה.
לא מדבר, אני לא מדבר בכלל על מה שקורה דרמטית, אני מדבר על בחירת הלבוש ועל הסטייליסט או הסטייליסטית שהיה צריך לפטר. מה זה?
תראה, אבל אנחנו לא מדברים על ה-90s, כאילו לא it me baby one more time. האיידולים של נערות היו...
אני לא מודד אורך של חצאית לאף אחת. אני רק אומר לבאפי...
כאילו... יש לי חגורות אבות יותר.
כן, אם את לבושה כמו ג'וליה רוברטס באישה יפה, לפני המהפך יש בעיה בעיצוב של הדמות.
אוקיי.
זה הכל. אבל רגע, אני רוצה להמליץ לך על סרט, או ליתר דיוק להזהיר אותך מסרט, משום שבג'ון וויק חלק 4, תמונים כל הפחדים שלך. This hit goes out to you, Mr. Wick. Woke up this morning. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. ראשית, זה סרט שהוא שעתיים 49.
איבדת אותי שם.
נכון? כשנית, זה שעתיים 49 של מכות.
כן. אם היה לי שעתיים 49 למכות, הייתי ממשיכה אתמול בהפגנה.
סליחה, טעיתי, מכות ועיריות.
אוקיי.
כן, זה מה שקורה. באמת, במשך שעתיים 49 אין רגע דל. אין, קיאנו, הוא לא אומר משפט אחד שיש בו יותר מחמש מילים. כל זה כזה. ואז, מכות ועיריות. בום, 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 בום.
סיפרתי לך פעם שנתקלתי בו בניו יורק, בשעה ששוטטתי ברחוב.
בקיאנו?
בקיאנו ריבס, אתה יודע שהפרצוף שלו נראה כמו ספת קפיטונאז'.
באמת?
בחיי.
אבל אולי הוא בדיוק התעורר, כי הוא, תשמעו, עוד רגע...
אולי הוא בדיוק התעורר מפרוצדורה של מנתח פלסט.
לא, תשמעי, זה באמת התפקיד האולטימטיבי עבור קיאנו רגע לפני גיל 60. כן, הוא עוד רגע בן 60.
אני לא יכולה לשמוע את זה, זה
קשה. משום שהוא ברא את עצמו מחדש ככוכב סרטי פעולה בספיד, ואחר כך זה הפך, הוא, את יודעת, הכפיל את האימור הזה עם סדרת מטריקס, ושם הוא כבר נהיה, את יודעת, ממש לא רק כוכב סרטי פעולה, אלא גם סרטי פעולה שנוגעים באומנויות לחימה, את יודעת, השורה הזאת, I know Kung Fu now, מתוך מטריקס, ובג'ון וויק, שזו הסדרה שהופכת אותו, באמת שמה אותו בטופ של הטופ של כוכבי הפעולה העכשוויים, נגיד יחד עם תום קרוז ומי שנמפסה בו למצד אחד, וליאם ניסם וסדרת חטופה מצד אחר, אז הוא נמצא שם בגוורדיה הזו, אבל ג'ון וויק זה באמת, זה פשוט שירה בצורת ביתה לפנים.
אם מה... היית יכול, כזה כמו במטריק, להטעין את עצמך בפיצ'רים חדשים,
כן.
כאילו להתחבר לאיזה שטקר, וכזה אחרי... עדכון גרסה להיות עם פיצ'ר חדש.
החלום שלי, כן.
מה היית בוחר?
הייתי רוצה לדעת קונג פו, כמו קיאנו במטריקס.
הייתי רוצה לדעת צרפתית, כאילו.
לא, מכות זה יותר חשוב ללכת. תראי את הסרט ותביני שחשוב ללכת מכות. רגע, אני רוצה להגיד שני דברים, אחד לחיוב, מי שרואה את הסרט או רואה.
איזה רואה?
לכו, כן, היו גם נשים בסרט. זה מה זה? באמת, איזה צמצום של טווח העדפה הנשית באומנות.
לדברים שיש בהם דיבור.
רגע, אז מי שהולך רק באיימקס.
דמויות.
אני נגיד הלכתי לסרט עם אידית, עינה בת וחצי, וראינו ביחד וראינו באיימקס, ופשוט נטמנו במסך. באמת, זה אדיר. אם כבר...
אתה היה כל כך משכנע שהיית צריך פלסטר ביציאה.
יאללה, יאללה. אז זה דבר אחד לראות באיימקס. שתיים, וזה גם פונקציה של העובדה שהלכתי לסרט עם אידית, די כבר עם סצנות פעולה במועדונים. די עם מכות בקלאב. נמאס! מקראת הסצנות האלה, שהכל קורה, זאת אומרת, הטובים והרעים זה כל... הולכים מכות, אבל מסביב יש... והמשיכים לרקוד.
איפה יש סצנת מכות בזה, במועדון?
אני שונא את זה.
בשליחות קטלנית, אתה זוכר?
כן, אבל שם זה... הראשון.
הראשון.
אבל שם זה טוב.
ממש טוב.
שם זה סצנה מעולה. פה זה כאילו כל הקלישאות הברגהייניות, למרות שזה צולם בטרזור.
זה וזה אומר לי מישט ונדה.
זה מועדון אחר בברלין, זה בברלין, וגם בסצנה הזו מופיע סוון, הסלקטור של ברגהיין, ההוא שכולם אומרים, אה, זה מניאק, הוא לא הכניס אותי. אז זה,
אוקיי.
עם כל הקעקועים והפירסינגים שלו. בקיצור, זה... כאילו הולך למקום נכון, אבל לא. זה לא, לא ככה נראים מועדונים, ואם כשהייתי מתקלט, נגיד, היו מתחילות מכות כאלה, אז הייתי יוצר הכל ובורח, לא ממשיך כאילו כלום בזמן שג'ון וויק מחסל שם את כולם, וכולם ממשיכים לעשות צורות עם הידיים. קירה שעושים צורות כשרוקדים?
כן? תתן לי מוזיקה, משהו.
יאללה, בסדר.
המלצת מוזיקה לסיום.
אם אנחנו כבר בברלין ובטכנו, אז אני אמליץ לך על אלבום חדש של פול סנט הילרי. הידוע גם כטיקימן.
שזה קוטימן בהפוך?
לא, לא בדיוק. הוא כבר לא משתמש בשם טיקימן. יש איזה מר אחר שטבע אותו על שימוש בשיר הזה.
טיק דיין טבע אותו. תסלח לי מאוד.
לא, נו, עכשיו את תצחקי עליי. הוא הגרון הג'מייקני ששיתף פעולה הכי הרבה עם הצמד בייסיק צ'אנל, רידום אנד סאונד, מרק ארנסטוס ומוריץ פון אוסוולד. אין דאב טכנו יותר ברלינאי מזה. האלבום החדש לו מקפל לתוכו את כל מה שאני אוהב ביצירה שלו, של פול סנט הילרי. באמת, הקול שלו כל כך מרגש אותי. זה קול שאת ממש יכולה להרגיש את, את הגנג'ה כאילו בתוכו. ונשמע מתוכו את השיר The Weatherman, שזה טכנו, דאבי, סופר איטי ומחשף. ואתה יודע, אני לא יכול לחשוב על מוזיקה יותר טובה להעביר איתה את החג.
יאללה.
The weatherman say there's a storm.